שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, פרק 117.
אתה בטוח.
אולי.
כן.
אני תום שפירה ואיתי.
אביעד שמיר, לוגם מים.
לוגם מים. למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, אבל יותר בנפרד, כי זה יותר כיף.
כן. אנחנו מדברים אגב על הסרטים האלה לעומק, לרוחב, לצדדים, מאחורה וקדימה בזמן.
לפעמים אפילו אנחנו מדברים עליהם הפוך.
כן, ולכן ראו עצמכם מוזהרים באופן רשמי, ספוילרים.
רבים לרוב.
יהיו כאן ספוילרים לסרטים המדוברים, ונשתדל שלא לסרטים אחרים.
אני חושב שכאילו, שבוע שעבר דיברנו על שני סרטים ש...
אף אחד כמעט לא ראה.
כי לא הופצו בארץ.
ועכשיו נדבר על סרטים שכולם כבר יראו או ראו.
כן. למעשה יש תחושה שאת הראשון אפילו כבר ראיתם לפני שראיתם אותו.
למי שמעוניין לשמוע פרקים קודמים שלנו, כאמור יש 116 מהם, אתם יכולים למצוא אותם בדף שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
בדקתי, זה עובד.
בדף שלנו באייקס, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
חיפשתי בגוגל, זה מפנה לשם.
בבלוג של אביעד.
בשביל הזהב, כן. עדיף לחפש בפייסבוק.
בבלוג שאני כותב בו, על אילון, גם עדיף לחפש בפייסבוק, ואפילו באייטונס, אפילו רוחו המנוחה של סטיב ג'ובס מזהה את ערכנו כפודקאסט קולנועי.
ואומרת, מה זה הדבר הזה? למה אתם לא מדברים על הסרט שלי?
הוא יודע עברית.
כן.
זה הרוח של סטיב
ג'ובס. רוח יפאים, הוא יודע הכל.
נעבור לסרט הראשונה השבוע. אנחנו הולכים לדבר על... This organization... Do you know what it's called? Its name is Spectre. Look around you, James. Everything you believed in, a ruin. Why did you come? I came here to kill you. You came here to die. Well, it's all a matter of perspective. Spectre.
Inspector Gadget?
Inspector Gadget, James Gadget. זה טכנית, אני מניח, זה Ian's Productions, James Bond's 007's In.
כן.
Inspector,
כן.
כן, זה סרט ג'יימס בונד ה-24, שביים אותו סם מנדז, בסרט ג'יימס בונד השני שלו.
הרביעי עם דניאל קרייג.
הרביעי עם דניאל קרייג בתור שחקן, בנוסף אליו משחקים פה גם, רק שנייה.
כן, הרבה אנשים.
קריסטוף וולץ, לאה סיידו, בן וישון, נאומי האריס, אנדרו סקוט, דייב בטיסטה. אני מניף את עדיין באוויר כמו שאני אומר דייב בטיסטה, זה די חובה.
אף אחד לא רואה את זה.
רל פיינס, מוניקה בלוצ'י ואנדרו סקוט. והסרט נכתב על ידי לא פחות מארבעה אנשים, כולל ג'ון לוגן, כאמור ניל פרוויס, רוברט וייד וג'ז בטרוורף.
זה לא שם פורנו. אני בטוח שהאנשים, האדם היחיד שבאמת כתב את הסרט. זה מוסיף את האחרים כדי שיאמינו שכתב את זה אדם אמיתי.
זה קצת נשמע כמו שם פורנו, נכון? ג'אז בטרוורף.
אני רוצה לדעת מי האיש הזה. וכל מה זה ג'אז? זה היום מפרש פרינס.
זה ג'אז ג'י-אי-זי, אפילו לא ג'י-אי-זי-זי.
זה החבר של וויל סמית.
ואת הסרט הפיק כרגיל בסרטי ג'יימס בונד, אחד מהברוקולים, במקרה הזה ברברה ברוקולי.
יש גם ברברה עכשיו?
כן, כן. מייקל ג'י ווילסון וברברה ברוקולי. שיש לה שם של שני בטים, שזה בונוס, כאילו. עד עכשיו זה היה אלברט ברוקולי, נכון?
זה, כן. היא ברשיל ברדו. כן, משפחת ברוקולי היא זאת שאחראית לפחות יותר כל סרט ג'יימס בונד שפעם יצא. מה שאומר שהם אשמים.
לטובים?
כן.
יש טובים?
יש. קזינו רויאל היה טוב.
איזה מהם?
זה שהוא רשמית חלק מהסדרה. וסקייפול היה טוב. ביניהם היה קוונטום של נחמה.
של נחמה.
נחמה. שהאמת שלא ראיתי אותו, אבל לפי הביקורות הוא לא טוב. אז השאלה היא אם סרטי ג'יימס בונד הולכים לפי הרצף של סטאר טרק, שסרט טוב, סרט לא טוב, רק הפוך, כי בסטאר טרק זה לא טוב טוב, לא טוב טוב.
אגב, אני רוצה לציין שג'רמי ג'אז בטרוורף, נולד 1969, הוא מחזאי ותסריטאי אנגלי.
אני בטוח.
כן, שכתב את המחזות אני מאמין באהבה, ענקי, מוג'ו, וג'רוסלם, ב-2008.
אוקיי. כן? אנחנו ברוכים הבאים לפודקאסט ל-ANA Jazz Body War.
כן. וכתב את, וביים וכתב את הסרט ברפדגר מ-2001.
אתה מבין שאנחנו מדברים על סרט של ג'יימס בונד, והבן אדם שהכי מעניין אותנו כרגע זה הבן אדם שכתב את ברפדגר.
הוא כתב את בלק מס, שכל כך אהבת.
אהה.
עכשיו אתה ממש שונא אותו.
הוא כתב את קצה המחר.
שאני לא אהבתי.
קצה המחר אהבת. תום קרוס סובל.
אוקיי. הסרט הזה הוא המשך פחות או יותר ישיר לסרטים הקודמים של דניאל קרייג וג'יימס בונד. אלה שלושת
הקודמים, כן.
כן. אחרי שאם הקודמת נהרגה.
ספוילר.
כן. היא השאירה לבונד פחות או יותר הוראה למצוא מישהו ולטפל בו, כמו שהשירותים הבריטים מטפלים.
איטליאן, איטליאנו, אנחנו לא באמת חשוב כאיך קוראים לו.
ג'יימס בונד ככל הנראה חושב שהוא עכשיו איתן הנט, כי הוא פורש, הוא לא פורש מהשירות, הוא he's going rogue. כן. הוא עושה דברים בעצמו.
עם ההבדל הקטן שאיתן הנט למעשה לוקח איתו אנשים כשהוא יוצא למשימה.
גם הוא לוקח איתו אנשים. ג'יימס בונד אכן מחסל את האדם שהוא אמור לחסל, הבעיה היא שזה מוביל לאימות ישיר עם אם החדש, עם ראש הסוכנות הנוכחית, ועם הבחור שמעליו איזה...
פרופסור מוריארטי.
כן.
לא יכלו לחשוב על איהוק יותר צפוי.
כן. עם בחור, עם, לא, איך קוראים לו?
אתה יכול לקרוא לו מקס.
לא, איך קוראים לשחקן?
פרופסור מוריארטי.
מלק לה משהו?
אני כאילו, אני באמת לא, אני מכיר אותו בתור מוריארטי, כי באמת, אנדרו סקוט.
כן, אנדרו סקוט בתור מקס דנבי, שהוא אחד אמור להיות המנהל.
לא אמרתי למה הוא קורא לו סי.
זה אמור להיות ירידה. בכל אופן, מקס דנבי... הוא המנהל החדש של שירות כל שירותי הביון הבריטים, והוא הולך הוא באמצע מהלך מאוד גדול של איחוד כל שירותי הביון ברחבי העולם, של כל הממשלות, כי כל הממשלות מסתדרות נהדר כידוע לנו, כדי שהם יוכלו לעקוב יותר בקלות אחרי אנשים.
כן.
אבל לאם
וג'י... אגב זה עניין אמיתי, העניין של מעקב בכל פינה.
המדינה עם הכי הרבה מצלמות פר מטר מרובע.
לא כולל מצלמות של טלפונים.
כולל.
אולי בעצם כן, זהו.
אבל ג'יימס בונד עסוק מכדי לדאוג לזה, כי הוא מגלה שהאיש הזה היה חלק מארגון חשאי שקוראים לו ספקטר. אם הם קוראים לארגון הזה היידרה, זה היה הרבה יותר
זה
מעניין.
זה היה אותו דבר, כן.
לא, זה היה הרבה יותר מעניין.
להיידרה יש היגיון יותר ברור, סט. הייתה היידרה, אוקיי, היידרה בעולם של מרוול הוא ארגון עם אג'נדה שקיים כבר עשרות שנים.
אם יותר לצוטט מדברי חכמים, היידרה הוא ארגון טרור נפשע שרוצה להשתלט על העולם.
אוקיי.
כוח המחץ.
זה
התיאור של
קור.
זה התיאור של קור.
זה אחד אחר.
כוח המחץ היה ארגון טרור נפשע שרוצה להשתלט על העולם.
זה היה מוזר. אבל ספקטר לעומת זאת.
הם ארגון טרור נפשע שכבר שולט בעולם מאחורי הקלעים מסתבר.
אבל הם לא סתם ארגון נפשע. הם למעשה, זה מה שהם עושים. הם פשוט רעים. הם כאילו אומרים. אוקיי, אז אנחנו מנסים להחדיר תרופות מזויפות. איגוד התרופות העולמי עושה לנו בעיות. נטפל בהם כמו בעניין עם סחר בנשים.
זה אפילו תרופות מזויפות, זה תרופות גנריות. אז הראש להם זה שהם אנשי עסקים סטנדרטיים לגמרי. לא יודע, אולי המפיקים של הסרט ראו את מגש הכסף לפני שהוא יצא.
הם סוחרים גם בבני אדם, שזה
כאילו... כמו שאמרתי, אנשי עסקים רגילים לגמרי.
אתה לא יכול לעשות את זה באופן עצמאי, אתה חייב חסות.
ואת הארגון הזה מנהל אחד, כריסטוף וולץ, יש לו דמות שלו שם והוא מטופש.
אבל זה כריסטוף וולץ.
כן.
ממילא באתם לראות את הסרט בגללו.
שהחשיבות העיקרית שלו זה העובדה שמסתבר שיש לו קשר לעבר של ג'יימס בונד.
איש, אני טועם לפתוח את זה עכשיו, שניתן לה... נבנה לקראת זה.
תפתח את זה עכשיו, העבר, אביעד. העבר.
אתה בטוח?
או, כן.
אני...
הכרנו בונד.
אני קצת מוטרד כרגע.
ג'יימס. קוקו ג'יימס.
בשם כל מי שמאזין לפודקאסט, אני מבקש שתפסיק לעשות את הכל הזה. סם מנדס ביים את הסרט הזה, ואני תוהה אם הוא ידע איך הולכים לשווק את הסרט, כי השם של כריסטוף וולץ מופיע ראשון בקרדיטים, הוא מופיע בטריילר די ככה, רואים אותו והוא מסביר את מה שהוא עושה, אבל בסרט הוא בילולתי יושב בצדדים, הוא דמות בצללים שכאילו עד כמה דקות אחרי זה אנחנו לא רואים את הפנים שלו, ואנחנו, זה אמור להיות מיסטורי, אבל אנחנו יודעים שזה קריסטוף וולץ.
כן.
כי הוא מופיע ראשון בקרדיט, מתחת התמנון הענק בקרדיטים.
אתה לא דוקטור קלום, אינספקטור גדג'ט אגב, מדברים.
בסרט לגמרי פספסו את כל הפואנטה של המסתורים.
את כל הפואנטה הלירית של אינספקטור גדג'ט.
כל הפואנטה של הדמות.
אוקיי, קריסטוף וולץ משחק מישהו בשם פרנץ אובנהאוזר, שהוא מסתבר הבן של האדם שאימץ את ג'יימס אחרי שההורים שלו נהרגו.
מה שהופך אותם לאחים?
בערך. הם גרו באותו בית, לא יודע. מסתבר שמשפחות גרמניות עשירות הרבה פעמים מאמצות ילדים בריטים.
ואני חייב לומר שג'יימס בונד יודע מעט מאוד על, על האיש הזה בהתחשב בזה שהם חלקו אב.
כן, אז מסתבר שיש ביניהם יחסים, לא שזה יעצור ג'יימס בונד מלרדוף אותו לקצוות עולם. בדרך בונד פוגש נערת בונד אחד, יותר אשת בונד האמת, מוניקה בלוצ'י.
מילף בונד אם לא דוטה לאמת.
מוניקה בלוצ'י בתור אשתו של האיש אותו הורג בסצנת הפתיחה. בסצנה הכי טובה בסרט. אגב, סצנת הפתיחה, כשאני ראיתי את הסרט, לכל סרט בונד יש סצנת לפני הקרדיטים, לפני השיר, זאת היא אחת הטובות שבהם, והיא כל כך טובה שהיא די מייתרת כל מה שבא אחריה.
תשמע, הדבר שבא אחריה זה הנטאי, אז זה... אני לא צוחק, יש טנטיקל פון בכתוביות הפתיחה.
מגשים את מה שהסדרה כיוונה עליו כבר שנים.
מי שביים את הכתוביות אמר, הלוגו של ספקטר זה תמנון, אני אשלב תמנון בכל פריים בתמונה.
זה מתחיל בלונג שוט, כאילו מאוד מאוד מרשים, שביום המתים במקסיקו, שבו בונד מתחבר עם מישהי פחות יותר כדי שיוכל להגיע לחדר הנכון, משם לעלות לגג ולהתנקש במטרה שלו.
היא חשבה שהיא תהיה נערת בונד, אבל היא התאכזבה.
היא נערת לפני הקרדיטים בלבד.
כמו שאנחנו לומדים מאוחר יותר בסרט, כנראה שהוא צריך משהו נוסף כדי לרצות מישהי.
אבל זה באמת, זה שוט מאוד מאוד מרשים ומבוים יפהפה, והוא... עד הקטע שבו הוא צריך לראות במישהו, זה מבוים ממש ממש מותח כמו שצריך, ואז הוא יראה במישהו ואז דברים מתחילים להתפוצץ, וזה נהיה קצת פחות מעניין.
הכל מתפוצץ, בניין מתפוצץ.
כן. מישהו תיאר לי...
זה פגע במשהו בפנים, אני לא יודע.
מישהו תיאר לי פעם את מת לחיות בתור כיסא מתפוצץ, ואז מעלית מתפוצצת, ואז חדר מתפוצץ, ואז בניין מתפוצץ, ואז הבחור הרמת. אז הסרט הזה כזה, לא, הכל מתפוצץ על התחלה, בניין מתפוצץ, עוד בניין מתפוצץ, בניין נופל על בניין אחר.
אני מוכן, אם יש הציעה תיאוריית מעריצים שרוב הסרט מתרחש בראש של בונד, שברגע שהבניין מתפוצץ הוא פשוט חטף זעזוע מוח והתעלף, והוא נוחת על ספה מאוד בנוחות.
זה היה ממש מקסים.
זה היה טוב, אבל אני מוכן, אם מישהו יגיד שזה דעתו מה שקורה, שמהרגע הזה הכל זה בדמיון שלו, אני מוכן להאמין.
בכל אופן, הוא מתחבר עם... לבופן זמן לפחות עם מוניקה בלוצ'י בתור אשתו של ה...
לעשר דקות.
כן, אשתו של האיש שהוא רצחה, אז כזה, הנה מוניקה בלוצ'י. ודרכה הוא מגיע למפגש של הארגון הזה, ששם הוא מגלה שהם בעקבותיה של דוקטור סוואן, קוראים לה?
כן.
לאה סיידו, כן?
כן.
שהיא הבת של אחד החברים לשעבר בארגון שבו בון נלחם בקוונטום אוף סולאס?
שוב, לא ראיתי את קוונטום אוף סולאס, אבל
הוא נלחם בו באחד הסרטים.
כאמור,
הסרטים האלה די קשורים אחד לשני מבחינה לדעתית, הם מתקדמים ישיר מאחד לאחר, אז כל הסרט מאזכר את החבר'ה הרעים שקרייג נלחם עם הסרטים הקודמים.
יש בעיה אחת עם הנבלים של בון, במיוחד בסרטים החדשים, הם די גנרים.
הם תמיד הם גנרים.
כן, אבל...
הם המציאו את הגנריות הזאת אחרי הכל.
אבל הם גנרים במובן של... חוויר ברדם מגלם דמות מטרידה לחלוטין, ושנה אחרי זה אתה לא זוכר מה הוא בכלל עשה שם.
הוא רצה למקום, אביעד.
למה?
כי נקמה. אוקיי, בוא ניכנס לזה. יש לי בעיה מאוד מאוד גדולה עם סרטי בון של דניאל קרייג. מבחינת הסרטאית, כולם משוכנעים שהם יצליחו לגרור עומק לדמות הזאת, שהיא באופן היסטורי שטוחה יותר מ...
אנחנו דיברנו פעם על מון רייקר.
תן לי משהו שטוח ממש.
טוסט.
לוח של מגעץ אפילו. לא, אין לזה אפילו...
טוסט יותר שטוח.
לא, אני לא חושב. יש בזה, אתה יודע...
יש בו סיבים.
כן.
לוח של... הוא כמו טוסט בלי סיבים.
לוח של מגעץ. דמות שטוחה לחלוטין. הם חושבים שאם הם יחדירו לכל סרט אלמנטים ביוגרפיים שלו, ויגידו, האיום הזה קשור אליו באופן משפחתי, אתה יודע, זה מהעבר שלו, זה מההיסטוריה שלו, אז זה ייתן מיידית עומק למאבק שאין בסרטי ג'יימס בונד האחרים. אז כאמור, בסקייפול אנחנו לומדים על הילדות שלו.
אנחנו לומדים על המשך הילדות שלו.
ובקזינו רויאל זה, הם כל הזמן מתעקשים, הנערת בונד של הסרט הוא, היא בעצם אהבת חייו הגדולה, והמוות שלה פוגע בו בדרך שבה המוות של 500 אנשים שהיה איתם לפני זה לא פוגע בו.
העניין הוא שהם באמת, הם ניסו לעשות את זה בצורה יותר חכמה בהתחלה, זאת אומרת, בקזינו רויאל באמת הפכו את בונד לדמות יותר אנושית, הם לא עשו רק הכל הולך לו ותמיד הוא מצליח. הם הציגו אותו שם בתור מישהו שיכול לטעות, יכול לפשל, ולמעשה צריך לסבול לפעמים כדי להשיג את מה שהוא צריך. בספקטר הוא, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, הוא פסיכופת. הוא לא מביע שום רגש. גם כשמעלים לו רוחות מעבר, דברים כאלה, שמישהי מישהי אומרת לו שהיא אוהבת אותו, והתגובה שלו זה, אני לא אשכח אותך.
אוקיי,
זה פשוט, ואז היא נפרעת ממנו ואומר, אז אני מבין שאת נפרעת ממני. אז זה הגיע לנושא שבו דניאל קרייג אפילו לא מנסה לשחק, כי הוא מבחינת איך שהוא תופס את הדמות, זו דמות בלי רגש, זו דמות שהיא לחלוטין רק כלי כדי לעשות דברים.
זה גם לא עוזרת עובדה שבינו לבין לאה סיידו, שהיא החברה שלו לרחוב הסרט, אין טיפה של כימיה. יש, מה ההפך מכימיה?
אין אפילו פיזיקה.
כן, אפילו לא זה.
אני לא בטוח שהם צולמו על אותו כוכב.
כן, בטח שלא ביולוגיה.
למרות ש... עם כריסטוף וולץ אין לו כימיה. כריסטוף וולץ הוא הבן אדם עם הכי הרבה כימיה בעולם.
כריסטוף וולץ יוצר הקשרים כימיים עם האוויר בעצם קיומו.
ספונטנית.
פלא קיומי הכריסטוף וולץ הזה. אוקיי. הסרט הזה, כאמור, המשך לסרטים הקודמים, הסרטים הקודמים פחות יותר סגרו מעגל בזה שהם הפכו את ה... בונד מקזינו רויאל לבונד הקלאסי, הוא עכשיו סוכן ב-MI5 ויש לו את המכונית ומיס מוני פני שם, והם הוא עוד פעם גבר, כי זה מאוד מאוד חשוב, אתה יודע.
כן.
אז זה מאוד מאוד חשוב מי האם. לאנשים מאוד אכפת מהאם, היה אכפת להם לפני ג'ודי דנץ', לא, לא היה אכפת להם לפני ג'ודי
דנץ'. שמע, כבר בת 82. זה היה נראה מוזר אם היא הייתה ממשיכה לגלם תדבות.
אז זה, העלילה הכללית היא באמת עלילה של ג'יימס בונד, קלאסי קוואט אנקוואט, במובן של יש לך ארגון טרור מרושע שמנסה להשתלט על העולם, ויש את דייב בטיסטה בתור ההנצ'מן הקשוח עם ה...
וואו, איזה בזבוז.
בלי אישיות, אבל עם מגע פיזי ייחודי, שבמובן הזה יש לו ציפורניים מברזל.
כן, איזה בזבוז.
גולד, לא גולד, איירון ניילס. הם לא קוראים לו בשם אפילו.
הם קוראים לו בשם.
לא, יש לדמות שלו שם?
כן.
מקס דנדי. מה קרה לימים של ג'ורז וניקנק? תן לו שם ייחודי כלשהו.
לא, מקס דנדי זה סי.
סליחה, מיסטר הינקס.
כן.
טוב, בסדר. מיסטר הינקס.
הינקס.
זה עוד מאיים.
יש לו משהו עם דמויות שהשם שלהם נגמר באקס, שמתם?
בכל אופן, אז יש לך את ההנג'מן, יש לך את הבחורה שמתאהבת בג'יימס בונד, למרות שהיא מתעקשת, אנחנו לא מתאהבים עכשיו.
כן.
ואז שני אחרי זה הם במיטה.
I thought Christmas only comes once a year. זה מילואית ממש ככה שמחסלים את הינקס.
הם כמעט מתים.
ואז היא אומרת, טוב, מה נעשה עכשיו? והם במיטה.
קאט לסקס.
כן.
היא כזה, הרבבו את התסריט עם Blue is the warmest color שוב. סבלתי מספיק בסרט ההוא, לאה סיידו.
כאילו, הוא הפך לרוג'ר מור באמצע הסרט, אני חושב. זה רוב שזה מגוחה.
המבנה התסריטאי של רוג'ר מור, אבל הסרט ממשיך להתעקש מבחינת איכשהו מתייחס לאירועים, ואיך שאת מדברות, כאילו באביר האפל.
וזו הבעיה הכי גדולה פה. יש סרט מטופש לחלוטין.
שחושב שהוא רציני נורא.
הוא חושב שזה עדיין קזינו רויאל.
עכשיו, כל הזמן, כמו שאמרתי, כולם מדברים ככה כל הזמן, וכריסטוף וולץ, אדם עם כזה קסם וכן אישי, מדבר בטון...
לא,
כזה.
הוא מדבר ככה ש...
ג'יימס, ג'יימס, קוקו.
קוקו, ג'יימס.
זה כאילו מישהו בכוונה אמר לו, כל מה שעושה אותך למקסים ואהוב וזכיר בסרטים בתור נבל, אל תעשה אותו פה.
אני לא יכול, אוקיי, תתאמן עם דניאל קרייג. אני לא בטוח שג'יימס בונד הוא לא הנבל בסרט. תחשוב כמה אנשים ג'יימס בונד הורג, וכמה אנשים כריסטוף וולץ ש...
ג'יימס בונד הורג את כולם.
כן, וכריסטוף וולץ הוא כאילו... ושאנחנו מגלים בשלב מסוים שבעצם הוא בלופלד, הנבל הקלאסי שרוג'ר מור נלחם בו, ולזה בגלל מה אני חושב.
עכשיו כן, הוא אומר, אחרי שהם נלחמים, פרנץ אובנהאוזר אומר, לא, 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 פרנץ אובנהאוזר מת בתור ילד, כי מסתבר שהוא הרג את אבא שלו וזייף את המוות שלו, כי הוא לא אהב את העובדה שאבא שלו אימץ את ג'יימס בונד לשנתיים.
מדברים על זה.
זה התירוץ הפסיכולוגי הכי מדובר שראיתי, ואומר, פרנץ אובנהאוזר מת, מעכשיו אני ארנסט ארוו בלופלד.
כי זה השם של אמא שלי, ו...
השם של אמא שלי.
יש לו חתול לבן שמסתובב שם כי זה בלופלד.
כן, זה כזה.
ויש לו, ואחר כך אחרי פיצוץ יש לו צלקת עליין כי זה בלופלד. אתם לא באמת חייבים לייצר את הדמות הזאת מחדש.
במיוחד אם אין לה שום הצדקה. זה קצת כמו ספוילרים לסרט אחר לגמרי שהוא מאוד מאוד גרוע, גם כן מבחינה לילתית ומכל בחינה אחרת. סטאר טרק אינטו דארקנס. שבה...
כן.
אוקיי, שבה התסריט, אתה יודע, יש לך בחור רע והוא בחור רע גנרי, ואז התסריט פתאום מתעקש לו, לא, הוא בעצם כאן מ...
לא, זה מעבר לזה, בסטאר טרק אמרו כל הזמן, הוא לא כאן. לא הבאנו אותו כדי שהוא יהיה כאן. זה דמות חדשה לגמרי,
ואז... אנחנו אומרים על הנבל כאן, לא על המיקום שהוא נמצא כאן. כן. הוא לא כאן.
ואמצע הסרט הם כאלה, כן, זה כאן. אוקיי, זה כאן. יופי. למה אמרתם שזה לא?
למה אמרתם שזה כן? מה זה עוזר לנו שהוא פתאום כאן? מה זה משנה?
למה?
לא, לא, כי הסרט הזה חושב, עוד פעם, שהוא יכול לייצר חשיבות ורגש מזה שהוא יזכיר במילים דברים, אז הוא מזכיר במילים, אתה יודע, פסיכולוגיה של ילדות וכזה, והוא אומר, זה בלופלד, וכל הקהל אמור כזה, וואו, נורא אכפת לנו מבלופלד. דבר ראשון...
הזכרת את האביר האפל, זה בטמן מתחיל מה שהם עושים פה, הם מנסים לקחת את הדמויות, ולתת להן סיבה.
קזינו רויאל, בטמן מתחיל, זה לצערי הרב דארק נייט רייזס.
שאני אהבתי. כן.
כן, אבל אתה טועה, אביעד, כבר דיברנו על זה שאתה טועה בקטע הזה, ובכל קטע אחר, אביעד, אביעד.
ולכן משנה את שמי לבלופלד.
כן.
עכשיו, כי זה בלוף.
למי אכפת מבלופלד? ברצינות, כאילו.
לסדרת ג'יימס בונד לא אכפת, אתה יודע...
בלופלד מת בזמן התקופה של רוג'ר מור, 20 שנה לפני שהקהל הנוכחי נולד.
זה לא רק זה.
ו-10 שנים אחרי
ש... האופן שבו נפטרו מהדמות שלו, זה... 5 דקות מתחילת אחד הסרטים.
כן, בלופלד מת בזה שבונד הפיל אותו לערובה.
כן, שוב, בונד הוא נבל.
כן.
ואני אומר את זה ברצינות, בסרטים שבהם רוג'ר מור גילם את ג'יימס בונד, ג'יימס בונד הוא הנבל. הם לא אומרים את זה, אבל ההתנהגות שלו היא הרבה הרבה פחות מוסרית משל כל דמות אחרת. ופה זה שוב קורה, אנשים שהוא שוכב איתן פה. אחת מהן היא אלמנה שהוא הרג את, הוא הרג את בעלה.
השנייה היא הבת של מישהו שהוא הרג.
כן. לא, הוא לא הרג, הוא נתן לו את האקדח כדי שיתאבד.
הוא מצא אותו אך שהוא ניסה להיות לבד, והוא נניח לו אקדח מול הפנים. אז כן, ג'יימס בונד רוצח אנשים ושוכבים קרובי משפחה שלהם.
כן, אבל זה פשוט, מוניקה בלוצ'י בתור האלמנה, הוא לא סתם שוכב איתה אחרי שהוא רצח את בעלה, זה כשאנשים רוצים לחסל אותה, והיא צריכה להסתלק כמה שיותר מהר, אז הוא פורץ לבית שלה, מחסל שניים שבאו לחסל אותה, שוכב איתה, אין אפילו הפסקה באמצע, זה פשוט זה הרצף של הדברים, ואז אומר שהוא ידבר עם חבר שלו שיסדר לה דרקון זר או משהו כזה, ואנחנו לא רואים את זה קורה, אנחנו לא יודעים אם זה קרה באמת, יכול להיות שהוא פשוט ישאיר אותה שם שתמות. כן, ומה קרה לחתול?
עוד פעם, החתול שם סתם.
יש לבלופלד חתול לבן בסרטים הקלאסיים. אוקיי, יש לו חתול גם פה. לא עושים איזושהי
סיבה. פשוט הוא מופיע על המסך ונעלם, זהו. וג'יימס בונד אומר, "Nice pussy." כאילו,
כן.
ובאותה מידה, כאילו, באותה מידה, זה כל כך
מדבר שבאות... "Nice pussy galore," יופי.
זה באותה מידה, אתה יודע, פרנץ אובנהאוזר יכול להגיד, "That man is dead, call me Dr. No," או "That man is dead, call me the Japanese guy." "That man is dead, call me Mr. Big."
כאילו, מ...
לא, לא, לא.
"Odd Walk."
לא, מ... "You only live twice." או, אתה יודע, קול מי מיסטר ביג, קול מי סקרמנגה.
קול מי הנס לנדה.
כן.
זה פשוט...
זה לא משהו, כאילו, זה העובדה שהוא בלופלד חסרה משמעות לחלוטין.
זה מגיע אחרי, אני לא יודע, 13 דקות של דיבור רציף.
20 דקות.
יש כל כך הרבה דיבורים בסרט הזה וכל כך מעט אקשן.
אוקיי, אז בונד מוצא את דוקטור סואן. מחלץ אותה מהאנשים שרוצים להרוג אותה ואותו.
אחרי שהיא לא מעוניינת לדבר איתו בכלל.
כן.
ואז היא כן.
אוקיי, הוא מחלץ אותה, ואז הם לוקחים נסיעת רכבת למקום המסתורי, והם מדברים.
אוקיי,
ואז הם לוקחים נסיעת רכבת...
שנייה.
אוקיי.
התעכבות קצרה. כן. נסיעת רכבת. למה הם בקרון... למה הם במחלקה ראשונה ברכבת עם טוקסידו? הוא מנסה לשמוע פרופיל נמוך, לא?
ג'יימס בונד לא יודע מה זה פרופיל נמוך.
מבחינתו פרופיל נמוך זה
לעבור לחליפה לבנה. פרופיל נמוך זה 97.
כן. זה פשוט...
אוקיי, אז הם נוסעים למקום אחד ויושבים
ומדברים. ברור שימצאו אתכם.
ואז הם מגלים שהם צריכים להיות במקום אחר, והם נוסעים אליו ומדברים, ומדברים ומדברים, ואז מתקיף אותם כאמור דייב בטיסטה ברכבת. עכשיו, דבר ראשון, דוגמה לטמטום הלילתי של הסרט הזה, כשהם התחילו לשבת בקרון, זה היה קרון ארוחה עם כמה אנשים, דייב בטיסטה מגיע וכולם נעלמים, כולל המלצרים, לאף אחד ברכבת.
הוא העלים אותם.
לאף אחד ברכבת לא אכפת שיש...
אין הבטחה.
כן, עוד פעם, ברכבת הזאת עם מחלקה ראשונה, שכנראה עולה הרבה מאוד כסף, לאף אחד לא אכפת שיש קרב עם, אתה יודע, שני אנשים שפחות או יותר קוראים דרך 10 קרונות.
אולי הם רגילים לזה, אני לא יודע. הוא שילם על כרטיס.
לא, לא, ואז עוד פעם, הרכבת מאוד מפרד, יש לה תחנה אחת באמצע שום מקום, ואף אחד לא אומר, אוקיי, סטופ, אנחנו צריכים לעצור את הרכבת, מישהו הרגע נהרג פה. מישהו ניסה לרצוח את הנושאים שלנו.
אף אחד גם לא אומר, למה אנחנו עוצרים באמצע שום מקום? אין פה אפילו, אין פה אנשים בתחנה.
אוקיי, ואז ג'יימס בונד ודוקטור סוואן נאספים על ידי האנשים של ארנס סטאר ופרנץ הובנהאוזר בלופלד. עכשיו, קודם הוא שלח דייב בטיסטה שירוג אותם מיד, כאילו, כזה תמצא אותם ותרוג אותם, אבל לא.
טוב, זה לא עבד.
לא, ואז הוא מחליט לתת להם ההרצאה, הוא is monologuing.
כן.
זה כמו הבדיחה עם Incredible, he's monologuing them.
יש שם קטע שהוא מכניס אותם לחדר שיש בו מטאור, ואחד מהרגעים היחידים בסרט שלמעשה משעשעים בכוונה, מסתכל על המטאור וג'יימס בונד אומר, אני חושב שאנחנו אמורים להיות מורשמים מזה.
זה
באמת, אני חושב שזו הסיבה היחידה, כי למה?
אני חושב שזו התגובה של...
הוא הכניס להם לשם רק כדי לקחת אותם אחר כך לחדר אחר.
אני חושב שזו התגובה של דניאל קרייג לתסריט.
כן, זה נראה ככה.
הוא מסתכל עליה, סידו, אוקיי, תראה אם מתרשמת, זה מה שהסצנה אמורה שנעשה. ואז הוא לוקח אותם לחדר אחר, ועוד פעם, הוא מדבר ומדבר, ואז הוא מחליט לענות את ג'יימס בונד.
תירה בו וזהו.
כן, דוקטור איבל היה יותר מהר ממך. עכשיו, רגע.
אנחנו נדבר על העניינים האלה.
עכשיו, הוא לא יודע שלג'יימס מונד יש שעון שהוא קיבל מקיו, המחמש של תוכנית 007, שהוא כלי נשק קטלני. עכשיו, הבחור הזה שיודע על ג'יימס מונד, הכל כולל הכל, לא יודע שהוא מחזיק מדי פעם כלי נשק.
הבחור הזה שיש לו מצלמות במשרדים של MI6.
כן, לא יודע, הוא לא חושב לקח מג'יימס מונד את השעון, ועכשיו... אם זה היה סצנה מהירה של אני אחמש את השעון שלי שהוא בעצם פצצה ושמש בו כדי לברוח, אבל לא. במשך 5 דקות של עינויים, ג'יימס בונד כאילו משחק עם השעון שלו בזמן שמענים אותו, ואף אחד, אתה יודע,
לא בדקו.
וזה לא שהידיים שלו מוסרות אותו משהו, רואים שהוא משחק עם הידיים שלו, ואף אחד מסביב לא אומר, בוס, הוא עושה משהו.
מה הם חשבו, גם כאילו, השנה 2015, בן אדם לא מסתובב שעון יד סתם ככה.
ג'יימס בונד מסתובב עם שעון יד סתם ככה, הוא מיושן אביעד, הוא לא חלק מהטכנולוגיה החדשה.
הוא אכן מיושן. הוא מתקשר לאנשים כדי שיבדקו לו משהו בגוגל.
וכן, ואז לאה סיידו ניגשת לה וכזה, לא ג'יימס, אל תמות. דבר ראשון, הם נותנים לה להתקרב לבן אדם שהם מנסים להרוג כרגע ולענות.
כן, הוא צריך לדבר איתה איזה דקה עכשיו.
ודבר...
העינוי הזה הוא סוג של, זה כמו בנסיכה הקסומה שיש to the pain.
כן, והם נותנים, הוא נותן לה את השעון בזמן שמענים אותו.
כן.
Oh my God.
והתגובה של כריסטוף וולץ הזה, סליחה, אני לא מצליח לשמוע אותך. מה, כנראה לא שום דבר חשוב. הוא ממשיך להתעסק במחשב.
Oh my God.
אני לא יודע.
אוקיי, ואז הם זורקים את הפצצה, וכל הבניין מתפוצץ משעון אחד מסתבר.
לוקח זמן.
כן.
זאת אומרת, הם צריכים קודם לצאת, להגיע למסוק, ואז פתאום הבניין מתפוצץ.
והם חוזרים לאנגליה, אבל לא רק שבלופל עדיין חי, מסתבר ש-C, היה בעצם עבד בשבילו כל הזמן.
לא, איזה שוק.
כן, פרופסור
מורי. אף אחד לא צפה את זה, בטח לא כשהוא ניסה לשכנע את הדרום אפריקאים לשנות את דעתם, ויום אחרי זה היה פיגוע בדרום אפריקה. אף אחד לא ציפה את זה. זה פשוט, עוד פעם, מי שרואה את שרלוק יודע שאנדרו סקוט מגלם שם את פרופסור מוריארטי, אז אי אפשר לראות אותו ולא לחשוד. זה בן אדם חשוד.
אי אפשר לראות אותו ולא לחשוד שאין לו כישרון משחק, כי הוא משחק את אותה דמות בדיוק. אפילו לא טיפת גיוון, אני מצטער.
אני אוהב שרלוק ופרופסור מוריארטי הוא דמות כואבת. ולא כואבת כי הוא אכזרי, אלא כי אנדרו סקוט פשוט כל כך מוגזם במשחק שלו. זה ממש ככה. אוקיי, אז פה הוא בתור הראש של ה-MI5 שבא להשתלט על MI6. ומשום מה יש לו הרבה יותר סמכויות לזה.
כן, עכשיו אם היה לו, אתה יודע, אין לו זקן ללטף, אין לו שפם ל...
והחתול בלופג לקח.
כי ההתנהגות שלו היא פשוט זאתי.
אוי, אבל הצורה שבה הוא מת.
הוא נופל?
הוא נופל, כן.
עוד פעם, אנטי קליימקס.
אבל, אוקיי, הייתי שמח לסרט על הכל, אם לא היו הורסים את המשפט הכי טוב בו.
אוקיי.
יש רגע שבו סי, למעשה תופה, מתכנן לחסל בשביל בלופלד את ג'יימס בונד ואת ג'יימס בונד ואת פרופסור סוואן ודוקטור סוואן, דוקטור סוואן,
פרופסור דוקטור סוואן,
כן, בזמן שהם מוחזק אצלו במשרד, והוא אומר, והוא נושא, הוא עושה לו שוב מונולוג שלם על זה ש... על איך הולך להרוג אותו, ואיך שהכל ככה, הוא לא באמת שווה שום דבר כבר.
והוא ממשן, והוא דינוזאור.
אומר, ועכשיו אני יודע מה, 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 מה אות אם מייצגת, מורון. קודם כל, יופי, קנית את הקהל של בני שבע, ואז, רי פיינס, שחקן נהדר, מועמד פעמיים לאוסקר, וולדמורט, עשה כל כך הרבה דברים מדהים.
אמון גוט.
כן, כאילו... הבדס האולטימטיבי, מסתכל עליו, רואה, מראה שהוא הוציא לו מראש את הכדורים מהאקדח, הוא אומר את המשפט הכי טוב בסרט, Now we know what C stands for, ובמקום שיהיה פה קאט, הוא אומר, careless. את הביטוי C-word.
הקהל משלים את המילה הרבה יותר טובה בראש, כאילו.
כן.
כאילו, טוב, טוב שהוא לא כבר אמר קריטין,
היה
או...
היה לו את התגובה הטובה ביותר, ואז הוא הרס אותה, זה...
יש רק דרך אחת שבה המשפט הזה היה יכול להיות טוב, Now we know what C stands for Cumberbatch.
זה היה קצת מוזר.
כל הסרט הזה הוא קריאות וציטוטים מגוונים.
כן.
לא, כאן.
לא, אבל כאילו, אומרים, לא סתם אומרים C-word, לא סתם יש את הביטוי הזה. איך הם פספסו את זה?
אוקיי,
ואיך?
אוקיי, ואז...
איך?
ואז...
איך?
איך? איך? אוקיי, ואז אנחנו מגלים שבלופלד הכין בשביל ג'יימס בונד מלכודת מוות, בניין שלם...
עם קרישים, עם לייזר או משהו, לא יודע.
בניין שלם, באמצע לונדון, אחד האזורי הנדלן הכי יקרים בארץ, שהוא ריק מאנשים או מריהוט.
תראה, הבניין כן יועד להריסה. אומרנו את זה בהתחלה.
שהוא הפך אותו למין כזה מקום שבו יש... תמונות ומטרות הזאת עם תמונות של כל האנשים שהוא יחזה וכל האנשים שהוא הרג.
כן.
כל הכבוד, דבר ראשון, הוא סידרת את זה ב, אני לא יודע, כמה שעות אני חושב?
סי כנראה עזר לו, אני לא יודע. יש לו אנשים בכל העולם. זה מה שמנסים, מנסים גם לנו להאמין שבלופלד הוא פשוט, הוא בכל מקום. יש לו אנשים בכל, כל נקודה בעולם המערבי לפחות, כנראה גם בעולם הלא מערבי. הוא שולט בכל דבר, הוא יודע בדיוק מה קורה עם כל הסוכנים. הוא יכול לתכנן פיגועים המוניים בלי שאפילו ידעו שהוא קשור לזה. ועדיין, הוא מגיע בעצמו ללונדון כדי...
כי זה אישי.
לדבר.
כי הוא אידיוט, כאילו, בוא נגיד זה ככה. הוא...
ואז הוא נמלד במסוק.
כן. בלי שהממשלה הבריטית פשוט תפיל אותו.
כן.
מסוקים, ככל הנראה, זה כלי המילות האולטימטיבי בסרט הזה, כי...
הממשלה הבריטית עובדת בשבילו. חלק ממנה לפחות.
החלקים שנוח לתסריט. זה כל כך מטומטם. כל מהלך הלטי בסרט הזה הוא מטומטם.
אני באמת לא מבין את זה, כי הוא... אוקיי. זה הקטע המציק מבחינתי, שכל הרעיון של לעשות את ג'יימס בונד עם דניאל קרייג ועם צוות חדש, היה להביא טייק חדש על הדמות, ואני בעד, כי אני חושב ש... בפירס בוסם פחות או יותר כבר מיצינו את כל הקורניות שהייתה לדמות. והגיע הזמן באמת לעשות משהו קצת חדש. ושלושה סרטים הם פחות או יותר היו בכיוון הזה. עכשיו, בסקייפול היו כמה סצנות אקשן לא הגיוניות, אבל עדיין הם כן עבדו כדי לפתח את הדמויות, לתת לבונד תחושה יותר ריאליסטית פחות או יותר. ופה הם לחלוטין ויתרו על זה. הם זרקו את זה לגמרי, אמרו... הברוקולי יקבל מה שהברוקולי רוצה, אנחנו עושים סרט רוג'ר מור. זה כאילו, דיברנו פעם באחד הפרקי על מונרייקר, זה סרט שהוא מתעדם לחלוטין מההיגיון, רק כדי שיוכלו להציג את, לעשות את בונד בתור הגיבור שמציג את העולם.
ועוד פעם, זה לא עובד באווירה המודרנית הזאת, זה לא עובד כשהסרט הוא בכוונה... כל כך כבד ורציני וקודר וכולם מדברים.
האמת שכל הדמות של ג'יימס בונד היא סי צודק, הוא רוצה לבטל את תוכנית הדאבל או, הוא צודק, אין הצדקה. הם עושים, הם למעשה מחסלים על דעת עצמם.
כן, וזה היה כבר בסרט הקודם שבו הסרט, הבעיה של הסרטים האלה זה שהם עושים להיות הצדקה רצינית של הקיום של ג'יימס בונד בתור דמות, ואתה לא יכול לעשות זה כי בונד הוא, כמו שאמרת, פסיכופת, הוא רוצח המוסרי.
הוא נהנה מזה.
הוא כבר, אפילו לא למען מלכב הארץ, הוא עושה את הדברים לחלוטין בשביל מטרות אישיות, כדי לנקום באנשים שיצבנו אותו. אז הסרט, אתה יודע, הסרט של ג'יימס בונד לא יכול לסיים ולהגיד, טוב, ג'יימס בונד זה רעיון רע. אז הפתרון היחיד הוא פשוט לא להתעמת עם הרעיון הזה, פשוט להציג את העלילה כמו שהיא. אבל הסדרת סרטים הנוכחית מתעקשת שוב ושוב לענות את השאלה של מה המטרה של ג'יימס בונד בעולם הזה. והתשובה היחידה היא, אין לו מטרה. הוא לא שייך לעולם הזה, הוא דמות בדיונית, הוא אידיאל מגוחך בכוונה תחילה.
יש אוסר שדיברנו עליו, שם קוד מלאך.
כן.
סרט שבכוונה התבסס במידה רבה על קלישאות שג'יימס בונד הצטיין בהן. אני חושב שנצטרך גם עוד מעט לעבור לסרט הבא שלנו.
כן.
יש לנו הרבה מה לומר על ספקטר, מה לעשות.
יש לנו הרבה מה לקלל על ספקטר.
ושם קוד מלאך עשה, כי גיא ריצ'י, כשהוא יצר את הסרט, הוא קיבל החלטה. אני לא הולך לעשות סרט רציני. זה מטופש. אנחנו מנסים לגרום לאנשים להאמין ששני סוכנים ששונאים אחד השני יכולים להציל את העולם. זה לא הגיוני, אז לפחות נהנה מזה. בספקטר הם לא חושבים, ככה הם חושבים. אנחנו צריכים להסביר, אנחנו צריכים למצוא תירוץ, קודם כל למה האיש הרע הזה רוצה, מכוון דווקא לג'יימס בונד ורוצה לגרום לו לסבול, ואיך כל הסרטים הקודמים נקשרים אחד בשני, ומצד שני גם לתן אנשים להאמין שג'יימס בונד עדיין רלוונטי. יש כאילו, הזכרתי תיאוריות מעריצים, אז זה גם תיאוריה משלי, שכל הקיום של ג'יימס בונד ובכלל, תוכנית הדאבל או הזאת, זה הסחת דעת. הוא לא מבצע עבודה שמרגל, הוא לא אוסף מידע בחשאי, הוא לא יוצר קשרים, הוא בא כדי לחסל אנשים, ועשות הרבה בלגן. התיאוריה שלי שהוא עושה את זה, כדי שסוכנים אמיתיים יוכלו בינתיים לאסוף את המידע, וכדי שזה יעבוד כמו שצריך, צריכים שג'יימס בונד יאמין שהוא מרגל.
זה כמו הסרט עם צ'בי צ'ייס, Spies Like Us.
דומה, כן.
כן.
קצת פחות הגיוני אבל.
צ'בי צ'ייס בתור ג'יימס בונד.
ניסו את זה.
באמת?
Spies Like Us. כן.
אוקיי.
תבלינים שכמונו.
נעבור לסרט השני להשבוע.
אני אשמח.
עכשיו, לג'יימס בונד יש פילמוגרפיה ארוכה ולא מגוונת, אבל ארוכה וארוכה. ובאמת, יש המון סרטי ריגול קלאסיים שאפשר לבחור בהם, והרבה סוכנים...
אבל כבר דיברנו על כולם.
לא רק זה, בעקבות העלילה הייחודית והאלגנטית של הסרט, יש רק דוגמה אחת שראוי להשוות אותה אליו, מבחינת אווירה והיגיון פנימי. אנחנו הולכים לדבר על...
In 1967... an international secret agent was cryogenically frozen in case the world ever required his services again. Now, evil is threatening the Earth, and the time has come to bring him back into the 90s.
It's not unusual.
Allow myself to introduce myself.
Danger Powers Personal Effects.
Actually, my name is Austin Powers. Danger's my middle name.
I'm going to need you to sign these release forms.
Okay, name. Sex? Yes, please.
In his time, he was the coolest secret agent alive. Unfortunately,
it's freedom, baby. Yeah.
This is not his time.
Austin Powers, International Man of Mystery.
אך, הסרט הראשון בין שלושה והטוב. כן, אני חושב ששניים האחרים לא משהו.
כן. סרטו של הבמאי ג'יי רוץ', על פי תסריט של מייק מיירס, בכיכובם של מייק מייר, אליזבת הרלי, מייקל יורק, מימי רוג'רס, מייק מיירס ורוברט וגנר.
כן.
בסרט הזה מייק מיירס מופיע רק פעמיים, בסרטים אחרים הוא יופיע הרבה יותר מדי.
אני חושב שזה הגיע לארבע דמויות בסרט השלישי.
יכול להיות. שנות ה-60, הנבל המרושע דוקטור איבל מקפיא את עצמו ומשלח את גופו לחלל כדי שהוא יוכל לשרוד ולחיות ולעשות פשעים נוראים בעוד כמה עשרות שנים. כדי לעצור אותו, הסוכן הבריטי הגדול בכל הזמנים, אוסטין פאוורס, סליחה.
International Man of Mystery.
סליחה, אוסטין, דיינג'ר פאוורס, מקפיא את עצמו גם, כדי שיחלצו אותו מהקפאה ביום שבו דוקטור איבל יחזור. 30 שנה אחר כך, אנחנו בשנות, סוף שנות ה-90, והספינת החלל בצורת קמיע של רשת ביג בוי, שזה רשת המבורגרים אמיתית מסתבר,
אצל מייק מיירס הוא משתמש בחסויות אמיתיות,
נוחתת בכדור הארץ, ודוקטור איבל מופשר מקברו הכפור וחוזר לעשות פשעים, מה שאומר שהממשלה הבריטית והאמריקאית צריכים לחלץ את אוסטין מהקפאה, ועכשיו שני המרגלים נלחמים זה מול זה בעידן שבו הם כבר לא ממש תקפים מכל בחינה שהיא.
עכשיו הנה
זאת קומדיה,
זהו, הנה מה שחשוב לומר. הסרט יודע שזה מטופש.
כן.
הוא יודע שהדמויות שלו לא רלוונטיות. הוא לא נאבק לגרום להם לראות רלוונטיות יותר.
אוסטין פאוורס הוא מה שאנחנו מכנים קומדיה. עכשיו, אני יודע שיש אנשים שגדלו על סרטים של סת' רוגן, ולכן המילה קומדיה לא כל כך ברורה להם.
לא, הם מכירים את המילה.
הם לא מבינים את המשמעות האמיתית של האביעד.
אוקיי. הייתה תקופה שבה היו עושים קומדיות שבהן לא התעכבו כדי להסביר כל בדיחה. ולא ביססו את זה רק על זה שאנשים סובלים.
קראו לזה שנות ה-80, לצערנו הרבה אנחנו בשנות ה-90, אז הסרט קצת יותר איתי.
97, כאילו...
אוקיי.
עדיין טוב.
אז הסרט הוא פרודיה על...
מצד... על הסרטים עם רוג'ר מור.
כן, מצד אחד על סרטי ג'יימס מונד של רוג'ר מור, מצד שני דווקא על הרבה טרופים של סרטי ריגול וסרטי שנות ה-60 וה-70, שהם קצת פחות מוכרים לקהל הרחב. לדוגמה, התלבושת של אוסטין פאוורס, היא לא משהו ג'יימס מונד היה לובש, היא יותר מזכירה גיבורים בריטים כמו ג'ייסון קינג וכדומה, שכמו שמישהו תיאר אותם פעם, מתלבשים באופן מאוד הולם ללאס וגאס ולא לאף מקום אחר.
אז באופן מתאים חלק מהסרט מתרחש בלאס וגאס.
כן. אז הקומדיה של הסרט נובעת מהעובדה ששתי הדמויות ממשיכות, מתעקשות להמשיך בשיטות הפעולה ובסכסוך שלהם, בצורה שמתאימה לתקופה שלהם בזמן שמוצאים בהווה. אז
אחד הרגעים הכי מפורסמים שדוקטור איבל מנסה למצוא תוכנית את המזימה שתעזור להשתלט על העולם אחרי 30 שנות הקפאה, הוא תכן דברים כמו לדוגמה
לסחוט את הממשלה הבריטית על ידי חשיפת סקנדל, חשיפת סקנדל שיגרום לגירושים במשפחה, ואז צריכים להגיד לא 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 הם כבר,
או ליצור חור באוזון לייר. אני עושה מרחאות באוויר למי שלא רואה,
אפשר לשמוע את המרחאות באוויר שלך. וכמובן כשהוא סוף סוף משיג את ראש הנפץ הגרעיני שלו, הוא הולך לסחוט את העולם, את מועצת האומות המאוחדות למיליון דולר, רק כדי לשמוע שהתאגיד החוקי שנוצר בינתיים מתאגיד הרשת המקורי שלו מרוויח 100 מיליארד דולר בשנה.
כן. אז הוא דורש סכום קצת יותר גדול.
לא, סליחה, הוא מרוויח 6 מיליארד דולר. כן, הוא דורש 100 מיליארד דולר.
כן. בסרט השני, אגב, הם עשו טוויסט על הבדיחה הזו שהוא מבקש כבר את הסכומים המודרניים.
הוא חוזר לעבר.
כן, הוא מבקש בשנות ה-60 את הסכומים המודרניים ואומרים, אין כזה...
100 מיליארד דולר זה לא סכום שקיים.
זהו.
שזה לא נראה לי, נכון?
שנה 60 יכול להיות.
אני חושב שכבר היה טריליונים.
היו היפים.
בכל אופן.
אבל זה כאילו...
ומצד שני יש לך את אוסטין עצמו שמתעקש לנסות להתחיל עם כל דבר שזז, למרות ש...
הוא בהיים.
כן, למרות שסוג הקסם שלו כבר מזמן לא הולם, והשותפה שציוותו אליו, ונסה קנזינגטון, אליזבת הרלי,
כשאליזבת הרלי הייתה רלוונטית,
כשמייק מיירס היה רלוונטי.
הוא היה עד לפני כמה שנים.
מתי יצא לאב גורו?
בסוף הקריירה שלו.
אוקיי. אז מבחינה לילתית כאמור...
אישה מודרנית, זה מיוצא גם בזה שמסתכלים על הנשקים שלהם ולא עושים פעם, אז יש אקדח קטן שהוא שומר איתו, ו... אליזבת הרלי, לבנסה יש דח די גדול כזה, איזה גלוק או משהו.
כן, דזרט איגל.
כן, 2.0.
עכשיו, הסרט, אני לא חושב יזדקן הכי טוב, אוסטין פאוורס.
אני לא מסכים.
מבחינת ההומור, הרבה מהדברים עדיין עובדים, אבל מבחינת הגישה שלו, הרעיון הוא להבדיל בין שנות ה-60 החופשיות והמגניבות והקולי גרובי, בתור מין כזה אידיאל, או אידיאל קומי מנם, אבל אידיאל של, אתה יודע, חופש אנושי, לעומת שנות ה-90 שהן נורא עצורות. ווונסה אמורה ללמוד, אתה יודע, להבין ולקבל את הקריפי הציניות המאוד לא מוסתרת של אוסטין, ואתה יודע, אם אני עושים את הסרט הזה בימינו, אוסטין פאורס היה צריך או לשנות הרבה את ההתנהגות שלו, או להבין שאישהו הוא קריפ אמיתי, כאילו.
אבל הנה משהו שבו אוסטין פאורס למעשה יותר טוב מג'יימס בונד.
כן.
ג'יימס בונד בספקטר שוכב עם אלמנה שהוא הרג את בעלה בזמן שהיא מפחדת על חייה. כמו שאמרת, באחד הסרטים הוא אפילו מה ש...
כן, בגולדפינגר הוא אונס מישהי.
ממש אונס מישהי. אוסטין פאורס מסרב לשכב עם ונסה כשהיא מתחילה איתו, כי היא שיקורה. זה משהו שהמון גברים במציאות לא חושבים לעשות, לסרב במצב כזה. אוסטין פאורס, שהוקפץ משנות ה-60, שם קו אדום מאוד ברור, שג'יימס בונד לא מכיר בו. וזו אחת הסיבות שאוסטין פאורס לדעתי...
ג'יימס בונד לוקח קווים אדומים כדי לחנוק איתם הנשמנים.
משהו כזה, או שזה פשוט מהלייזר שמכוונים. וזה לדעתי משהו, סליחה, לייזר שמכוונים. וזה לדעתי מה שגורם לאוסטין פאורס כן להחזיק מעמד, הוא לא רק פרודיה, הוא למעשה יצר דמות, הוא למעשה... הוא לא רק אומר, טוב, ג'יימס בונד עושה דברים כאלה, אז בואו נעשה את זה, אבל עם פלוצים. זה לא סרטי, אתה יודע, מת לצעוק ודברים כאלה, שבאמת לחכות סצנה ופשוט להוסיף עוד משהו עליה. פה זה ממש, מייק מיירס אמר, אוקיי, אני רוצה לגלם, רוצה לגלם מרגל בריטי, ואת האויב שלו, אנחנו נבסס הרבה מהדברים שלהם על סרטי ג'יימס בונד וסרטי ריגול אחרים והגישות של סרטי אקשן גם, אבל אני אכתוב פה דמות. זה כמו ש לצורך העניין בשיגעון בחלל, נגיד הפרודיה למלחנת הכוכבים, פעם ששראיתי את מלחנת הכוכבים נורא הופתעתי שהעלילה כל כך שונה משיגעון בחלל, כי לא חשבתי על זה שמל ברוקס למעשה לקח את הזמן כדי לכתוב דמויות מעצמו. הוא לא ביסס, הוא ביסס את המראה והרבה בדיחות הדברים מהסרטים של ג'ורג' לוקס, אבל הוא לקח את הזמן כדי למעשה לכתוב דמויות. וזה אותו דבר גם באוסטין פאורס. דוקטור איבל הוא דמות קומית לחלוטין, אבל אתה כן מבין את התסכול שלו, אתה כן מבין למה הוא מתעצבן מדברים. הוא רשע כי הוא רשע, זה האופי שלו. ובשלב מסוים מציגים לו את הבן שלו, את סקוט, שנוצר מזרע מוקפא שלו, וסקוט שונא אותו כי הוא לא היה שם בשבילו כשהוא גדל.
סקוט שונא אותו כי סס גרין הוא ילד שנות ה-90. סס גרין הוא כאילו הוא ילד שנות ה-90 גם עכשיו, הוא בן אדם מבוגר,
גם אותו הקפיאו,
הוא בן 40 אני חושב,
משהו כזה, גם אותו הקפיאו כשיצא אוסטין פאורס. אבל כן, הוא שונא את אבא שלו כי הוא לא היה שם בשבילו, ודמיין את זה בספקטר, שבלופלד מגלה פתאום שיש לו בן, מראה איזשהו מגלה לנו שיש לו אח.
אתה לא צריך לדמיין את זה, בספקטר היחסים המשפחתיים בין בונד לבלופלד הם חלק מהעלילה.
אין שם כלום. הוא אומר, אני שונא אותך כי אבא שלי חיבב אותך ו... בגלל זה אני גורם לך סבל. אתה לא שמת לב שיש קשר בין כל הדברים האלה, ואתה גם לא מתנהג כאילו אתה סובל בשום צורה, אבל זה בגלל זה...
אם הייתי צריך לחסל כל ילד שאבא שלי אהב, כאילו הייתי בבעיה. חלקם היו מאוד גדולים.
כן, וחלקם היו קטנים מדי.
אבל כן, יש... הקומדיה ביחסים בין דוקטור איבל לבן שלו היא אכן מאוד משעשעת, כי הוא מתעקש עוד פעם
להפנות... זה כל כך ילד שנות ה-90.
הוא מתעקש להפנות אותו לנתיב מסוים, וסקוט לא רוצה. עכשיו, הבעיה שלי עם הדמות של סקוט...
סקוט!
זה שמעבר לעובדה שהוא ילד שנות ה-90, הבדיחות לא כתובות באופן ברור, כי מצד אחד, הוא לא רוצה להיות חלק מהמזימות של דוקטור איבל, והוא, אתה יודע, הוא כזה... הבדיחה היא שהוא ילד עצלן כזה שיושב בבית ורואה סרטים, במקום לעשות...
הוא רוצה להיות וטרינר.
הוא רוצה, אבל לא באמת...
An evil vet?
No, maybe run a zoo, a petting zoo.
An evil petting zoo?
אבל מצד שני, בשלב אחר, הוא זה שמפגין את הידע בעובדה שהם בסרט, וכשדוקטור איבל לוקד את אוסטין פאורס ורוצה, אתה יודע, לשים אותו במלכודת מוות איטית וקלה לבריחה, הוא אומר, למה שלא תירה בו? והבדיחות האלה לא נובעות אחת מהשנייה, זה לא נובע מהדמות שהם יצרו עד עכשיו.
לא, אבל...
זה מרגיש כמו משהו שנאמבר 2 היה אמור להגיד.
כן, נאמבר 2 שהוא העוזר הנאמן של דוקטור איבל.
כן.
עד לסוף שאנחנו גרים שהוא לא כזה נאמן, ולמעשה יש חור על עתיד די רציני, כי פה נאמבר 2 מת, והוא מופיע בסרט השני שמתחיל אחרי.
כן, הוא מופיע בתור שחקן אחר.
כן.
אולי זה הבן שלו, נאמבר 2-2.
אולי, נאמבר 4. נאמבר
3.
כן, נאמבר 5, he's alive. אבל כן, הדמות של סקוטי לא עקבית, אני חושב שאני, הוא מתבגר בשנות ה-90, זה לא האנשים הכי עקביים בעולם. אבל כן, אוקיי. בגלל זה, בספקטר, סרט שיצא 18 שנים אחרי אוסטין פאוורס, הנבל מנסה לחסל את ג'יימס בונד בעזרת מתקן איטי ומיותר, תוך כדי זה שהוא מדבר ומאפשר לו יכולת לברוח על ידי זה שהוא לא בודק אפילו אם יש שם שעון. מה קרה ב-18 השנים האלה שגרם לאנשים לשכוח את הבדיחה הזאת?
בעולם של ספקטר אוסטין פאוורס אף פעם לא יצא.
אני בטוח, אבל...
במקום זה היה טרילוגיית לאב גורו. שנות ה-90.
זה הפך לדבר שהכי... זה הבסיס של התרבות לפי...
לא, Wayne's World 19.
Wayne's World הראשון היה טוב.
כן.
השני לא. אבל באופן כללי, לא לתת למייק מיירס לעשות המשכים.
מייק מיירס, מה דעתנו עליו?
אני חושב שהוא שחקן ממש טוב. הוא באדם מאוד מאוד מצחיק כשמראיינים אותו. טוענים שמאוד קשה לעבוד איתו.
כי הוא פרפקציוניסט או כי הוא איזה שמוק?
כן.
אני לא בטוח לגבי מייק מיירס. סרטי ויינס וורלד זה דברים שראיתי שוב ושוב בתור נער, אבל אף פעם לא התחברתי למריקטון כי הם היו שם והם כל הזמן הוקרנו עם חברים. ויינס וורלד
הוא פחות תצוגת משחק, זה יותר פשוט דמות שהוא עשה בסדר.
וגם, אתה יודע, מבחינתי באוסטין פאוורס, אתה יודע, הקומדיה כל כך מוגזמת וזה הכל מין כזה לואו-טק כזה. כמה סרט אתה עליו? 16.5 מיליון, שזה די הרבה, האמת, בשנות ה-90 אני מניח.
הוא הרוויח 67 מיליון, שזה גם די הרבה בשנות ה-90. אבל ראית את So I Married the Next Murder?
ראיתי 20 דקות מזה.
הוא מגלם שם גם את עצמו וגם את אבא שלו. והאופן שבו מגלה את האבא הוא אומנם קומי ומוגזם, אבל ממש יפה לדעתי.
אני לא יודע, הדרך שבו מגלם כמה דמויות... הן לא מתחברות לי כל כך, זה מרגיש כמו, קצת יותר מדי, כמו, במקום לגלם דמויות, הוא נהיה באמת קריקטורות, ואתה מרגיש את זה בסרטים המאוחרים של אוסטין פאוורס?
אני חושב שמייק מיירס שחקן טוב, אבל יש בו מספיק לסרט אחד.
הוא נוטה להתאפס, אני חושב, לגימיקים של עצמו כן. יותר מדי.
גולדמבר סרט נוראי בעיניי, כי היא פשוט
שם... חוד מסנת הפתיחה.
כן, שהיא לא מכילה את מייק מיירס, אבל, אבל הוא נוראי בעיניי, כי באמת, בשביל הזה כבר לא היה להם מה לעשות עם הדמות, הם פשוט נטפלו כל כך לבדיחות הקטנות. ובאוסטין פאוורס לא עשו את זה, יש לך את הרגעים של התאפלות. סליחה.
יש בדיחות שפחות עובדות באוסטין פאוורס, שזה בדיחות שמרגישות כאילו הוציאו אותו מספר האלתורים של סאטרדיי נייט לייב.
כן, אבל יש את הבדיחות שחוזרות באמת כמו המשאבה להגדלת הפינק שנמצא.
Swedish made penis in larger pump.
שהוא אומר, זה לא שלי, ואז אומרים קבלה על שם אוסטין פאוורס, Swedish made. אני אומר לך, זה לא שלי.
אישור, לא, אישור על הקבלה, ואז כזה, לא, לא, זה באמת, it's not my bag, babe, ואז כזה, הספר.
Swedish pump and me, that thing is my bag, baby, by Austin Powers. זה עובד, כי זה הקצנה של בדיחה, שמאתגרת את עצמה. זה כן לאתגר כמה נכונים למשוך את זה לפני שזה נמאס. מה שבסרטי ההמשך הם לא הצליחו לעשות, בסרטי ההמשך הם באמת תכנו יותר מדי בדיחות לא טובות. פה הולכים בדיחה טובה ומעריכים אותה.
כן, ועוד פעם, היא מופיעה רק פעמיים שלוש, היא לא מופיעה שוב ושוב ושוב. גם הבדיחה עם ההנצ'מנים לדוגמה, יש בדיחה משעשעת על איך שאוסטין פאוורס הורג אנשים ואיך קרובי משפחה שלהם וחברים מגיבים, זה מופיע פעמיים. וזהו.
זהו, אנחנו לא צריכים יותר.
כן, הבנו את הבדיחה.
הסיבה שזה מצחיק פעם שנייה, כי אולי הפעם הראשונה בלבלה אותך. פעם שנייה אתה כבר מבין את הבדיחה.
הסיבה שזה מצחיק פעם שנייה, זה בגלל שיש לך משום מקום את... מה שמו?
כן.
רוב לאו.
רוב לאו.
משום מקום, רוב לאו.
ואז הוא מופיע בסרט השני.
כן, בתור נאמבר 2. רוב לאו הוא שחקן קומי מצוין. אני לא כל כך מעריך אותו.
בפארקס אנד רקריאיישן הוא ממש טוב.
אני לא מעריך אותו הכי בתור שחקן רומנטי. בגלל שהוא נראה כל כך כמו, אתה יודע, כזה גיבור גנרי. אז הוא עובד ממש טוב בתור כוכב קומי.
כן.
לוקחים אותו, אתה יודע, הוא לוקח את הגישה הרגילה שלו קצת, אתה יודע, מעבר לקצה, ובסרט הזה באמת, בהופעה קצרה שלו של שתי דקות, הוא כזה, אתה יודע, בחור טוב, הוא כזה, היי חבר'ה, בוא נשאר וכזה, אוי לא, גיליתי שאנדרו מת, אנדרו החבר שלנו.
כל הרעיון זה מת לפני מסיבת הרווקים שלו.
כן.
כל הרעיון בבדיחה הזאת שמופיעה פעמיים זה לומר, אוקיי, האנשים האלה לא רואים, הם לא עושים, כי הם עובדים בשביל באדם רע, אבל הם לא יודעים את זה. בחייתם זה פשוט העבודה שלהם, ויש להם חיים, זה... ג'יימס בונד מכסה אנשים על ימין ועל שמאל. אוסטין פאוורז הורג בן אדם, ואנחנו, והסרט ישר אומר לנו, יש לו משפחה, אתם יודעים, זה כאילו, אל תסמכו על זה שהוא מת.
תראה, הבן אדם מת כי הוא אידיוט, הוא סירב לזוז מהדרך של, מה זה היה?
מחבש.
מחבש, כן.
כן.
עוד בדיחה משעשעת.
בזמן שמסמנים לו, זה כן.
מצד שני, לעומת זאת, הבדיחת פיקאבו לדוגמה, שבה אנחנו כמעט רואים את איבר המין של אוסטין, אנחנו כמעט רואים את השדיים של ונסה, דבר ראשון, כאילו, אין לה שום קשר לשום דבר אחר שקורה בסרט, זה באמת מרגיש כאילו, למייק מיירס היה איזה סקט של סאזן נייט לייב שהוא כתב כשהוא היה שם, והוא רצה לעשות אותו, והיא מופיעה פעמיים והיא מרגישה, יש ממש משעשע, אבל היא נמשכת יותר מדי בשני המקרים, והיא לא קשורה לדמויות, או לעלילה, או לטון הפרודי של הסרט. היא סתם שם.
מה שבאמת מרגיז אותי? שסרטים קומדיות שהוא מרחאות אוויר שעושים היום אפילו לא תורכים לעשות את זה, אפילו לא תורכים להסתיר בצורה כלשהי יצירתית. אתה רואה שעדיין יש עדיין, אתה רואה אברי מין, יש אברי מין, כי זה הבדיחה.
סליחה, גם פה יש קטע שבו הוא מראים תמונה של שעדיין באוויר, מי שלח לנו את זה ואז ונסן אמת מאחוריו.
ציור, כן.
זה, אני מצטער, זה לא מצחיק.
אוקיי, ב-Walk Hard הסיפור של דיווי קוקס, יש סצנה שבה הבדיחה היא שפשוט רואים אברי מין גברים מול המצלמה. שם זו בדיחה. לא מהיותר מוצלחות בסרט, אבל בהרבה סרטים אחרים זה שוב אותה הבדיחה. אז שוב, זה הגיע למצב כאילו להראות לנו משהו, זו הבדיחה. במקום שלא להראות לנו אותו, תהיה הבדיחה. כמו באוסטין פאוורז השני יש שם פשוט בדיחה חוזרת על זה שכל המילים הנרדפות שאפשר לאיבר מין זכרי ועושים את זה פעמיים.
כן.
עכשיו עוד פעם, זה מצחיק אבל באמת זה מסיח את הדעת בשלב הזה.
לרבי הבימוי עצמו,
ג'יי רוץ' במאי קומדיות ש... האמת שעכשיו הוא ביים את טרמבו שאמור להיות יותר דרמטי.
כן. לפני זה מה, הוא עשה את זה, הוא עשה את שאר הסרטה, סדרה נכון, הוא עשה את מדריך הטרמפיסט הגלקסיה, ש...
היה פספוס.
כן. אז העניין, דווקא במדריך הטרמפיסט הגלקסיה, היה כמה רגעים יצירתיים, או אימוי כמו לדוגמה, קטעים מתוך המדריך עצמו. פה לעומת זאת, הבדיחות נובעות כמעט לחלוטין, אתה יודע, מסטים פשוטים ואינטראקציה של דמות. אין לך איזה משהו סופר יצירתי. אנחנו כל הזמן מזכירים, כשאנחנו מדברים על קומדיית אדגר רייט, או את... או מצד שני את האחים זה שהם מאוד מאוד יצירתיים בשימוש בקולנוע עצמו, כאילו במדיום הקולנועי בתור בדיחה, בלי לערב אפילו, אתה יודע, תגובה אנושית מעבר ללהראות אנשים במצבים מוזרים, ופה לא. כאילו פה זה הכל מאוד מאוד בסיסי, וגם הסטים עצמם הם נראים די זולים, וחלק מהבדיחה זה שהם נראים כן. זולים, אתה יודע, זה ברוך הבא למאורה שלי, הנה הבגדים הסמי עתידניים שלי.
כן, שיצבתי עבורך.
כן.
או אפילו לא מסביר למה. וטוב שהוא לא מסביר.
כן, והמאורה המרושעת שלו נראית כאילו יתופה בנייר צלופן.
וטוב שהוא לא מסביר למה זה, כי אני לא צריך לדעת.
לא, אבל כן.
הבדיחה היא שהוא עושה את זה.
לא, אבל אין, הבימוי עצמו לא מוסיף שום בדיחה. הבדיחות הן התסריט והן הדמויות.
תראה, חלק גדול מהבדיחות זה באמת מייק מיירס, שאני מניח שהוא לא ילתר על הסט, אבל שחלק גדול מזה זה פשוט... בזמן שצילמו את הסרט הוא חשב מה עוד אני יכול לעשות פה. זה חלק ממה שעושה את הסרט. זה שזה משהו שהוא כל כך אישי עבורו. כל העבודה הזה. זה בולט. אתה רואה שזה בן אדם שבאמת רוצה לעשות את זה מתוך אהבה לסיפור ולדמויות. וזה מה שלא עובד בסרטי ההמשך נגיד שהם נראה יותר מדי כי עושים אותם משל הכסף.
הקריירה שלו באמת לא הלכה לשום מקום מאז...
ממה שטוענים פשוט הוא בעיה שמאוד מאוד קשה לעבוד איתו.
לא מייק מיירס, ג'יי רוץ'.
גם.
כאילו, הוא עשה את Game Change, The Campaign, The Brink, אתה לא שמעת על הסרטים האלה.
הוא עשה את ברונו.
כן.
שהיה אמור להיות מאוד מצליח.
הלו, הוא היה רק המפיק של Hitchhiker's Guide, אולי היה במאי.
הוא הפיק את בורת.
צד שני הוא ביים את Meet the Fockers, אחד מסרטי...
ואת Meet the Parents, ש... זה העניין...
זה סרטים שהם אנטי-הומוריסטים, כאילו, לראות אותם זה לדעת כאב.
זה העניין, אלה... כאילו, פרושת ההורים זה בערך הסרט שבו אני מסמן את הנקודה שבה קומדיות אמריקאיות הפסיקו להצחיק. וזה מדהים שזה אותו בן אדם שביים את Austin Powers. כנראה שהוא צריך מישהו שיכתוב לו, צריך מישהו כמו מייק מיירס שיכתוב את הדמויות מתוך הלב.
וואו, עכשיו שאני מסתכל על זה, טרומבו דווקא נראה כמו סרט ממש טוב.
טרומבו מקבל ביקורות טובות.
אנחנו נצטרך לדבר עליו.
אבל הוא לא קומדיה.
אם הוא אי פעם יגיע לארץ.
אני מאמין שכן.
תראה, גם ספקטר הוא לא קומדיה, ואיכשהו יותר מצחיק מרוב הקומדיות של ימינו. כי הוא כל כך מטומטם, והוא לוקח את עצמו בכזאת רצינות תאומית.
זה מדהים שאוסטין פאוורז למעשה יותר הגיוני מספקטר.
מבחינת התוכנית של הנבל ואיך הוא מנסה להגשים אותה.
כן, שם למעשה חשבו על זה. ואמרתי, כשראינו את ספקטר, אמרתי לך, איכשהו אוסטין פאוורז הוא פרודיה גם עליו. וספקטר יצא 18 שנה אחרי. זה פשוט...
יש בכלל טעם לג'יימס בונד. כאילו, אוקיי, מפיקים סרטים ומדי פעם אתה יודע... קזינו רויאל מענה וסקייפול מענה לצפייה, אבל יש טעם בקיום המתמשך שלהם מעבר לזה לוח מודעות למה שנחשב מגניב באותו הרגע.
אם היו הולכים על מה שהתחילו בקזינו רויאל ולעשות גישה חדשה לגמרי של הדמות,
אבל אז מה טעם? הוא לא ג'יימס בונד, הוא נהיה ג'ייסון בורן כאילו.
אוקיי.
אבל כבר יש לנו ג'ייסון בורן.
שלא יהיה בדיוק אותו דבר, זה משעמם, זה מיושן, אני לא יכול לזהות עם הדמות שלו, שיתנו לנו משהו חדש, שיעשו אתה יודע, מנסים כל פעם, דיברנו על שרל קולמס לפני כמה פרקים, שמנסים משהו קצת שונה כל פעם, גם פה.
אוקיי, אחרי שאנחנו מתקרבים לסוף, אז אני אשאל אותך, היה לנו 4 סרטי ריגול גדולים השנה, את ספקטר, מרגלת, שם הקוד מלאך, ומשימה בלתי אפשרית 4.
משני מהם נהניתי.
משימה בלתי אפשרית 5.
5, כן. דיברנו גם על 4 באותו פרק, אבל כן.
איזה מהם הכי טוב, ואיזה מהם הכי גרוע?
המרגלת הכי גרוע.
וואלה.
כי ספקטר גרוע בפני עצמו, אבל...
לספקטר יש את הסצנת פתיחה.
כן, זהו,
לספקטר... שהיא שווה די הרבה נקודות.
לספקטר יש לפחות את ה... לפחות את רמת ההפקה. לפחות את זה יש לו. מרגלת אפילו זהו, פשוט נורא, נורא, נורא מנסה. אבל... כאילו... אני חושב ש... ספקטר בחלקו מתרחש ברומא וחלקו במרוקו, וזה לא סרט הריגול הכי טוב שיצא השנה שמתרחש ברומא, או סרט הריגול הכי טוב שיצא השנה מתרחש במרוקו. ושם קוד מלאך ומשימה בלתי אפשרית 5, הרבה יותר הבינו מה יש להם ומה אפשר לעשות איתו. ואחרי הם גם מבדרים. גם אם יש להם רגעים בעייתיים, הם מבדרים לפחות, ומצדיקים את הקיום שלהם על ידי זה שאתה נהנה מהסרט. בספקטר אתה אמור להתרגש, אתה אמור להזדהות עם הדמות, אתה אמור לרצות לדעת מה קורה, אבל זה לא עובד. אין מתח, אין לך גיבור שאתה באמת רוצה שיצליח, אין לך כלום שם. אפילו אקשן לא משהו חוץ מהפתיחה.
אני לא חושב שזה סרט איום ונורא.
רק היום.
כן, כן, יש רמה של מקצוענות ויש כמה סצנות אקשן שעובדות מאוד 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 טוב, כאמור סצנת הפתיחה, הקרב ברכבת הוא לא רע.
הוא יותר טוב מיד 44.
הקרבות ברכבת. ויש, אתה יודע, יש כמה הופעות נחמדות של רלף פיינס וכאלה, ותמיד נחמד לראות את לאסדו, כי לאסדו נראה טוב. אבל באמת, אין שם כלום. זה סרט ריקני ומנופה. הוא כמו בלון שפשוט מחכה שמישהו, אוסטין פאוורס יבוא ויפוצץ אותו.
עכשיו בא לראות את אוסטין פאוורס עוד פעם.
ראית אותו לפני יום.
אני פשוט ראיתי אותו הרבה פעמים, אז אני זוכר אותו, אבל...
טוב, אז זהו, זה היה ג'יימס בונד, ספקטר, בתקווה סרט הריגול האחרון ל-2015, כי נראה לי היה לנו מספיק.
עוד מעט נגמרת השנה גם.
לך תדע, כאילו, אתה לא יודע מה יצוץ לך פתאום מאיזה פינה.
סרטי ריגול וסרטי פשע, פשוט הייתה נראה לי איזו אינפלציה קטנה השנה, אז אני מקווה ששנה הבאה
זה יהיה. אולי באמת יש איזה סרט ג'ייסון בורן שאנחנו לא מודעים אליו, או איך שלא קוראים לו מחליף שלו.
עובדים על משהו, כן.
איך שלא קוראים לו מחליף שלו? The Bourne Legacy.
אני עובדים על איזה משהו עכשיו.
כן. עכשיו, אם דניאל קרייג ישחק את ג'ייסון בורן בסרט, אמר?
אז זה יהיה מאוד משעמם.
כרגיל.
דניאל קרייג היה שחקן טוב לפני ג'יימס בורן.
האיש בן 50 עוד מעט. אגב, לאה סדו...
הוא בן 47, בדקתי.
לאה סדו בת 30, אגב.
כן. אני חשבתי שפחות, אגב.
גם היא נראית מאוד צעירה. הוא כנראה צריך לפרוש, כאילו, לפחות מהתפקיד הזה. הגיע הזמן להכניס דם חדש שוב. נראה לי ש... שניים שלא סרטים זה המקסימום של אתה יכול מבונד לפני שהשחקן נהיה משועמם ומשעמם.
או שפחות התחילו מגיל יותר צעיר. נגיד, בן וישו משחק את קיו. אני לא יודע מכמה הוא באמת, הוא לא נראה יותר מ-30, אבל אני מניח שהוא יותר מ-30.
פול רד, הוא יהיה צעיר לנצח.
כן.
אם פול רד היה משחק את בונד בשנת 94, הוא עדיין היה נראה בערך אותו דבר עכשיו.
יש איזה ערך מסוים בלראות נגיד את בן וישו מתבגר ומזדקן לאורך הסרטים. אין שום ערך בלראות את דניאל קרייג עושה את זה.
מי שיחק את הארי פוטר?
דניאל רדקליף.
לא, אין לך, הוא כבר רגיל להזדקן מול עינינו בתפקיד אפי.
אני לא הייתי רוצה לראות אותו בתור ג'יימס בונד.
ובגלל זה הוא יהיה כל כך הרבה יותר טוב. אז עד הפעם הבאה ועד הג'יימס בונד הבא, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
אני אפגש בסרטים.